אנחנו לא יודעים מה בדיוק צופן לנו העתיד, ואיך הולך בדיוק עם הקורונה ועם הסגר, ומה הולך להיות. אז בכל אופן, בזום אנחנו ממשיכים ללמוד. אז אנחנו נלמד בזום, לגבי דברים אחרים אנחנו נראה בהמשך מה יהיה בעזרת השם יתברך. הנושא שלנו הוא נושא שיש לו הרבה משמעויות, גם ללימוד עצמו, לעיון עצמו, וגם להלכה, ואנחנו ננסה לראות את מרכז הדברים. אני אשתף אתכם במצגת, ואנחנו, כמו שאתם יודעים, המצגת די ריקה עדיין, אנחנו ניצור אותה ביחד לעזרת השם. בסדר, אתם רואים את המצגת? רואים, נכון?
כן, רואים.
כן, רואים.
בדרך כלל, כשאדם אוכל איסור, הוא חייב על כזית. אבל המשנה כאן אומרת, שעל בריאה חייבים על כלשהו. משנה מדברת כמה יאכל מן הטבל ויהיה חייב. רבי שמעון אומר כלשהו, חכמים עם כזית, כי בדרך כלל אכילה היא בכזית. אמר לו להן רבי שמעון, אי אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב? אמרו לו, מפני שהיא כבריאתה. אמר להם, אף חיטה אחת כבריאתה. זאת אומרת, מוסכם בפשטות המשנה, שבדרך כלל שיעור חיוב אכילה הוא בחזית. מוסכם שבבריאה זה אפילו פחות מכזית. ונחלקו מה בדיוק נחשב בריאה, והאם חיטה אחת נחשבת בריאה, או רק נמלה נחשבת בריאה. זה פשטות המשנה, יש מקום להאריך יותר, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. לכן, לאור המשנה יוצא, שאדם שאוכל נמלה, זבוב, יתוש, עובר על איסור. על איסור של בריאה, לא רק איסור, לפעמים ארבעה, חמישה, שישה לאווים, שעוד נדבר על זה בעזרת השם. הרמב״ם מוסיף עוד דבר מעניין, במאכלות אסורות, פרק י"ב הלכה כ"א, שגם אם הבריאה הסריחה, או השתנתה צורתה, גם הדבר הזה חייבים עליו. יש לנו כלל שהרבה פעמים דבר מסריח, או שהשתנה, לא תמיד חייבים עליו, ובריאה אומר שזה, שחייבים על זה. והפרי חדש מסביר שאם מדובר על דבר זבוב, תולעת, שנהרסה ממש והיא לא טעימה, ברור שלא חייבים עליה. אבל אומר הפרי חדש, אם מדובר על דבר שפגום בעצמו. זאת אומרת, אדם יגיד, תשמע, זבוב אני לא אוהב. נמלה אני לא אוהב, זה הורס לי את האוכל, לא אוהב את זה. לא אוהב תולעים, לא אוהב תולעים, לא רוצה תולעים. כיוון שהתורה אסרה את זה, אז הדבר הזה, כשהוא פגום, אפילו אם הוא ייפגם עוד קצת, זה עדיין אסור. אפילו אם ייפגם עוד קצת, לא רק הפגם של התורה, אלא אפילו אם ייפגם עוד קצת, זה עדיין אסור. אבל אם מדובר על דבר חשוב וטוב שהוא בכלל לא פגום, אם הוא עכשיו נפגם, אין לו יותר שם של בריאה. טוב, זה ככה יותר רק בכותרת, אז בעיקרון, בריאה, חייבים עליה, גם אם זה לא טעים לך, לא, לא חייבים על בריאה. למה חייבים על בריאה? יש לנו סוגיה במסכת שבועות. ואולי נביא את הציטוט משם, שנייה. אז יש לנו במסכת שבועות מחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים. אדם שנשבע שלא יאכל, והוא אכל כלשהו, אז הוא חייב, חייב קורבן. זה דבר... זה דבר ראשון. עכשיו, לדעת רבי עקיבא, הוא חייב שיש דין מיוחד בשבועות שהוא חייב קורבן, לדעת חכמים, הוא פטור, ואז חכמים שואלים את רבי עקיבא, איפה מצאנו? שאדם חייב על אכילת כלשהו. כלומר, רבי עקיבא אומר שאדם שנשבע שלא יאכל ואכל כלשהו חייב. אז הוא אכל ממש קצת, אכל טיפה. הוא נשבע לא לאכול את זה, והוא אכל קצת. רבי עקיבא אומר שחייב. אומרים לו חכמים, אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, נראה את ההמשך כאן, איפה אנחנו מצאנו דבר כזה? איפה מצאנו אוכל כלשהו שהוא חייב? זה לא ציטוט הזה. אמרו לו חכמים רבי עקיבא, איכן מצאנו באוכל כלשהו שהוא חייב? כך אומרת המשנה, איפה יש דבר כזה? שאדם אכל כלום, מה הוא אכל? כלשהו. והוא יהיה חייב. ואז על הדבר הזה אומרת הגמרא, אין לנו מקרה שאדם אכל כלשהו והוא חייב? ולא, האם אין לנו מקרה שאדם אכל כלשהו והוא חייב? והרי נמלה, הרי נמלה זה מקרה שאדם אכל כלשהו והוא חייב. אומרת הגמרא, בריאה שני. אז אומרת הגמרא, זה שונה. בריאה זה שונה, ואתה לא יכול ללמוד מזה גם לשבועה. בהמשך אומרת הגמרא, והרי מפרש, מפרש למי כי בריאה אדם. כלומר, אם אדם אמר על משהו, כלומר, זה אני נשבע לא לאכול, זה הפך להיות כמו בריאה, ולכן הוא יהיה חייב. כלומר, אדם יכול להיות חייב, או על כזית בדרך כלל, או על פחות מכזית אם זה בריאה, או על פחות כזית אם הוא נשבע על זה. ולמה הוא נשבע על זה? מסביר רש"י. אומר רש"י, מפרש נמי כבריאה, מפרש לשבועה, כי בריאה בשאר איסורין דמי. בריאה, תמה מי, משוב דחשיבה, מפרש נמי, יהיו אך שווי דאסרי עלי. אז רש"י מסביר, כמו שבריאה נעשה כי היא חשובה, כך מי שנשבע ואמר, אני לא אוכל את החתיכה הזאת, הוא יחשיב את זה על עצמו, ולכן הוא חייב. כלומר, מירה שיוצא שהטעם שחייבים על בריאה, בגלל שזה דבר חשוב. אז אם אני אסכם בינתיים, זית, בדרך כלל, לכל סורים של התורה, חייבים על כזית, בדרך כלל. על אכילת כזית, נכתוב. אכילה זה עוד לא אחר. יש לנו מקרה אחר, שנקרא כלשהו, ובכלשהו יש לנו שני מצבים. מצב אחד יש, חייבים על אכילת בריאה, גם בכלשהו. והמצב השני, אם נשבע שלא יאכל משהו, חייב גם אם הוא קטן מאוד. אז זה שני דברים שחייב בכלשהו. למה חייב בכלשהו? מה הטעם שחייב בכלשהו? אז על הדבר הזה, מדברי רש"י, יוצא מדוע חייב שנשבע על כלשהו, ומדוע חייב על בריאה. רש"י, מה שיצא לנו, זה שני הדברים חשובים. בריאה זה דבר חשוב, וגם אם נשבעת על משהו, הראית החשיבות, ולכן אתה חייב.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
הכוונה בבריאה זה אם הוא אוכל את הנמלה, נגיד, בשלמותה, או שאם הוא נותן ביס באמצע הנמלה, זה לא נקרא בריאה? כאילו, מה זה אומר בריאה?
שאלה טובה. בפשטות, הכוונה היא שהוא אוכל אותה בשלמותה. זאת פשטות הדברים. אנחנו נתעסק קצת בהגדרות כאלה בהמשך. אבל פשטות הדברים, שבדבר שאוכל אותה בשלמותה. טוב. תוספות שואלים, למה נבלה של חיה טהורה, או חיטה של תבל. למה שהדבר הזה לא ייחשב כבריאה? ראינו קצת מחלוקת בעניין הזה. למשל, שרץ נחשב בריאה. עבר מן החי נחשב בריאה. גיד נחשב בריאה. עוף טמא נחשב בריאה. והם שואלים על תבל ועל נבלה. ואז הם אומרים דבר מאוד מעניין. אומרים התוספות, ויש לומר, דהיינו תמה, דהני, דחי אמר רחמנה, לא תאכל גיד, לא תאכל עוף טמא, וכן מעבר מן החי, כאילו פירש, בן קטן גדול, בן קטן, בכל מקרה, גיד ועוף. ובלבד שיהיו שלמים. אבל נבלה, חתיכה, נעמי משהו, נבלה, וכן תבל. דאי, הו הכתיב, אל תאכל חיטה של תבל, אז הו החשיב בריאה. וכן משהו, פרק שלישי, דפירוש שבועה שלא אוכל, כלשהו משני נעמי, לפרש כי בריאה דמי, משמע דתם הדבריאה אבי, כאילו פירש הכתוב שלא תאכל בין גדול ובין קטן. תוספות למעשה אומרים שבטבל, בנבלה, התורה כתבה רק את התואר. לעומת זאת, כאשר מדובר על שרץ, על עבר מן החי, כאשר מדובר על בריאה, התורה כתבה את שם החיה. ולכן סימן שאסור לאכול חיה גם בגודל של כלשהו. אז אל תלמד מטבל ונבלה. זה חריג, כי כאן התורה כבר את התואר ולא את השם, אבל בכל המקומות שהיא כתבה את השם, אסור לאכול גם כלשהו. כי יש חשיבות גם לתולעת קטנה וגם דברים קטנים, דברי השרצים, דברי על השם, צריך להיזהר גם בכלשהו. כלומר, לפי תוספות, יוצא דבר מאוד מעניין, יוצא שלא הטעם של חשיבות מגדיר איזה בריאה. גיד הנשה נחשב כבריאה, למרות שאין בו נשמה, ללא קשור דווקא לחשוב, אלא כל דבר שהתורה כתבה במפורש. אז היא הודיעה לנו שזה השיעור שלו לאיסור. כלומר, לפי רש"י אנחנו מדברים על חשיבות. לפי תוספות לא מדברים על חשיבות, אלא על זה שהתורה כתבה את זה במפורש. ואז היא קבעה שזה השיעור שלו. היא דיברה על שרצים, דיברה על דברים בצורה מפורשת, על גיד הנשה, דבר שהיא כתבה במפורש, זה השיעור שלו. ובמסכת שבועות, לכאורה פשטות הדברים, זה נראה כמו רש"י. כי שם מבואר שמפרש נחשב כבריאה. זה לא כתוב בגמרא, לא כתוב בתורה. זה לא משהו שהתורה אמרה שאסור לאכול שרץ, שאסור, אתה יצרת את זה, אתה מפרש. ואם אתה מפרש, אז פשטות הדברים לכאורה שבגלל שאתה החלטת, שאתה נשבע על זה, סימן שזה דבר חשוב, כמו רש"י. והתוספות מסבירים אחרת את הסוגיה שם. התוספות אומרים, וכן מה שהפרק שלישי, דקאמר, כאן מצינו, ואוכל כלשהו שחייב, הוא פריך ולא, והרי מפרש, פירוש, אומרים תוספות, שבועה שלא אוכל כלשהו. הוא משנה מפרש דמי כבריאה, זה עדיין ציטוט של הגמרא, דמי, משמע דתמה דבריאה, וכאילו פירש הכתוב שלא תאכל בין גדול בין קטן. כלומר, תוספות אומרים שבניגוד לרש"י, שהבין שכמו שבריאה חשובה, כך מפרש חשוב, תוספות מבינים שכמו שבריאה מפורשת בתורה ולכן חייבים עליה, כך מי שפרש בשבועתו ואמר על כלשהו שהוא נשבע לו לאכול את זה, יצר גם כן איסור של שיעורו בכלשהו. כלומר, השבועה מאפשרת לאדם ליצור איסור חדש. אז כמו שדבר מפורש בתורה חייבים עליו, כך מי שפרש בשבועתו יצר איסור חדש לפי הגדרתו, ולכן חייבים עליו. אז אני רק רוצה לסכם.
הרב.
כן.
בפרשת שרצים יש ממש פירוט של כל המינים, כמו בחיות מאות ובעוף טמא?
אין פירוט של כל השרצים. אבל כנראה בגלל זה שיש פירוט של כותבים שמות, כותבים שרצים, אוף, יש אוף הארץ, אוף הזה, ושרץ אוף, ושרץ מעופף.
בגלל שפשוט כאילו סוגי שרצים, שרץ מים, שרץ אוף, שרץ אדם.
כנראה. מדוע בריאה נאסרה? א', רש"י, משום חשיבות. סוגריים אני כותב, כמו מפרש בשבועה שכנראה דבר חשוב לו, ולכן חייב על כל שוב. זאת שיטת רש"י. תוספות, אמרנו שבריאה מפורשת תורה ולכן חייבים עליהם. הסברנו כאן, וגם מי שפרש בשבועתו, יצר איסור חדש לפי הגדרתו, ולכן חייב. בכל אופן, יש לנו כאן שני טעמים למה חייבים על בריאה. האם זה טעם של חשיבות לרשי? אלה הדברים שחשוב לנו לזכור את שני הטעמים, תכף נראה. או, לפי תוספות, שמה שקובע זה, האם זה מפורש בתורה, או לא מפורש בתורה, ובריאה מפורשת בתורה, ולכן חייבים עליה. עכשיו, אחרי שראינו את הבסיס, אני רוצה לעבור לבריאה בתערובת. אנחנו עוד נחזור גם לדברים האלה, אני רוצה לעבור לבריאה בתערובת. יש לנו משנה. בחולין צדיק ועמוד ב'. אוקיי. אז המשנה אומרת, גיד הנשה שהתבשל עם הגידים, גיד הנשה אסור לאכול אותו, הוא התבשל עם הגידים, בזמן שבקירו, ונותן טעם, ואם לא מכירו, כולן אסורים. אם יש לך גיד הנשה שהתבשל עם עוד גידים, גיד הנשה אסור באכילה, ושאר הגידים מותרים באכילה, אם אתה יכול לזהות אותו ולהוציא אותו החוצה, אז אותו כמובן אסור לך לאכול. את שאר הגידים, ונותן טעם, תבדוק אם זה נותן טעם או לא נותן טעם, ביטול בשישים, כל הדברים שאמרנו של נתינת טעם. ואם אין מכירו, אם אתה לא מזהה עכשיו, אתה לא יודע עכשיו לזהות את הגיד הזה בתוך שאר הגידים, הכל אסור. כולן אסורים. למה הכל אסור? אז הגמרא, בדף צדיק ט', עמוד ב', אומרת שזה לא בטל לרוב משום שיש כאן בריאה, ובריאה לא בטלה. והדבר הזה מבואר בעוד מקומות, גם בחולין דפוף, מבואר לא רק שבריאה לא בטלה, אלא מבואר שם שבריאה לא בטלה אפילו באלף. יש... אתם מכירים את המושג ביטול ב-60, נכון? כל אחד מכיר. אבל יש גם ביטול ב-960. יש תשובה בשביל הרשב"ן. בחלק א' בסימן רשעים ב', שהרשב"ן אומר שבריאה לא בטלה ב-60, אבל היא בטלה ב-960. הוא מוכיח את זה מהמשנה בתרומות, פרק י'. כך גם כותב הרש, כך גם כותב הרמב״ם. סליחה, זו דעת הרשב"א, אבל הרמב״ם לא מסכים לזה, הרמב״ם, לפי הרמב״ם יוצא שבריאה אפילו באלף לא בטלה, וכך פסק השולחן ערוך בסימן קוף, שבריאה לא בטלה אפילו באלף. אבל נזכור את השיטה הזאת של הרשב"א, מתי יש לנו מקרה של משהו שהוא בטל ב... 960. מתי יש לנו דבר כזה? אתה מבין? זה צריך להיות פי מלא.
מה זה המספר הזה 960? איפה הוא הגיע?
הוא מביא אותו מהמשנה שם, יש משנה בתרומות, בפרק י' של דג טמא, שכבשו אותו עם דג טהור, שהוא בטל ב-960. לא ניכנס לזה עכשיו, אם אתם רוצים להאריך בזה, אז הים של שלמה, דן בזה בהרחבה, בפרק ז' בסימן מלחד. אבל רק אני אגיד שלענייננו, יש פוסקים שהביאו את זה, כך הביא הקריטי ופלייטי, לצרף זכות על מילבין. כשיש לך קמח, יש לפעמים תולעים מאוד קטנות, אבל יש מלא קמח. ברור שהתולעת בטלה ב-960. לפי שיטת הרשב"א, שבריאה בטלה ב-960, אז זה יותר קל בכל מיני מקרים כאלה. אבל זה רק בתור צירוף. לפי הרמב"ם והשולחן ערוך פסקו שבריאה לא בטלה אפילו ב-1,000. אז בתור צירוף זה יכול להיות דבר טוב. עכשיו, יש עוד דבר מאוד חשוב לי להגיד לכם. השיעור היום בכלל הוא יותר שיעור של הקדמה. לקראת הדיון שאנחנו נדבר עליהם. יש עוד דבר שמאוד חשוב להגיד מאוד, וזה שיש הבדל גדול, עצום, בן אדם שאוכל בריאה בפני עצמה, למשל מי שאוכל בתור פיצוחים, הוא אוכל תולעים, או דברים אחרים, לא יודע מה אנשים אוכלים בעולם. זה איסור דאורייתא. לבין מקרה שאדם אוכל בריאה בתוך תערובת. אמנם שני הדברים ראינו שהם אסורים, אבל כתבו ראשונים. הרשב"א בסוגיה בחולין צדיק ט' עמוד ב', הריטב"א בחולין דף ק', ועוד ראשונים, שיש הבדל בין שני הדברים. אם אדם אוכל בריאה בפני עצמה, זה סוג דאורייתא. אם היא בתוך תערובת, מן התורה היא בטלה ככל האיסורים. ורק מן רבנן החמירו שזה לא בטל. כלומר, בגלל של הבריאה יש חשיבות שהיא בפני עצמה, בעניין מלכות וכו', כמו שראינו, לכן היא לא בטלה בתערובת. וכך פסק התז בסימן קוף בסעיף א', כתוב על חוכמת אדם, בסימן ג', והכתב ארוך השולחן בסימן קוף. אבל הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי כשאנחנו מדברים על תולעים למשל, אז אדם הולך, יש לי קודם שאלות, קיבלתי שאלה השבוע מילד, צדיק, ההורים שלו צדיקים, אבל הם לא מקפידים בענייני תולעים. שואל מה הוא עושה בבית? עכשיו מה הוא עושה בבית? אני מבין שכולם אוכלים בבית, מה הוא יעשה בבית? אז אמרנו, תשמע, קודם כל צריך לדעת כלל, שיש הבדל בין דבר שבתערובת ולא בתערובת. וזה כלל מאוד מאוד משמעותי. כאשר מדובר לא בתערובת, נכתוב ככה, בריאה, שאינה בתערובת, כאן יש איסור תורה. כלומר, אם למשל אדם אוכל, בוא נגיד חסה, ויש עליה כמה תולעים, וזה לא תערובת, אתה יכול עכשיו לקחת ולחפש אותם, להוציא אותם, זה איסור תורה. לעומת זאת, כאשר מדובר על בריאה בתערובת, זה איסור דרבנן. זה בטל מדאורייתא, ורק חכמים קבעו שזה לא בטל, וזה ראינו ש... מפורש גם ברשב"א וגם בריטב"א ועוד, אני כותב תז, חוכמת אדם, אז יש דעה אחרת של הפרי חדש, מביא לדעת המהר"ל, שגם בתערובת בריאה לא בטלה מהתורה, אבל פשטות הדברים שיש הבדל בין תערובת לבין איזה נפרד. לכן אנחנו יודעים שכשיש לך ספקות מסוימים, אם אתה דן עכשיו על חסה חיה, אתה דן עכשיו על ספק דאורייתא. אולי יש פה כמה תולעים, יש פה כמה לאווים, אולי כל תולעת, זה 5 או 3 לאווים, אולי יש לך עשרות לאווים בחסה הזאת. לעומת זאת, כשאתה מדבר על צ'ונט, או פשטידות, או מרק, במקרה כזה, אני לא מדבר אפילו על שלם או לא שלם, בוא נאמר שזה שלם. אבל גם אם יש לי ספק, אם יש שמה או אין שמה, הכל ספק בדרבנן. כי בתערובת מדובר על דרבנן ולא על דאורייתא. ועכשיו אנחנו צריכים להבין למה בכלל בריאה לא בטלה בתערובת. למה היא לא בטלה בתוך תערובת? ולכאורה הדבר הזה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות שהזכרנו. האם האיסור של בריאה הוא משום חשיבות? ואז נגיד שגם בתערובת, אז ברבנן אמרו שזה חשוב. או שהתורה פרשה ואסרה בריאה בצורה מפורשת, אז גם כאן חכמים המשיכו דתים של התורה והמשיכו אותו גם בתערובת. אז אפשר להגיד שאותה מחלוקת שראינו לגבי בריאה בפני עצמה, בין רש"י לתוספות, האם זה חשיבות או זה מפורש בתורה, שאותה מחלוקת יהיה גם בתערובת. אבל יכול להיות שכל מחלוקת רש"י לתוספות זה רק כאשר מדובר על בריאה בפני עצמה. בבריאה בפני עצמה, רש"י אומר חשיבות, תוספות אומרים, מפורש בתורה. אבל יכול להיות שכאשר מדובר על תערובת, כאשר מדובר על אותו דין דרבנן, גם תוספות מסכימים לשיטת רש"י, שהטעם חשיבות. כלומר, בגלל שהתורה אסרה את הבריאה בצורה מפורשת, חכמים אמרו, אם ככה זה דבר חשוב, אנחנו נאסור את זה גם בתוך תערובת. כך נראה גם מדברי התז שהוא הבין, שהטעם הוא משום חשיבות. אז דיברנו על בריאה בתערובת, אמרנו שהדבר הזה אסור מדרבנן, ואמרנו, כנראה, נאסר משום חשיבות. כנראה. יש לנו דבר נוסף, שזה ספק בריאה. ספק בריאה זאת שאלה מאוד מאוד מעשית. אתה בישלת משהו. ואתה לא יודע אם זה בריאה או לא בריאה. האם יש שם משהו? אין שם משהו? זה שלם? זה לא שלם? אז מה הדין במקרה כזה? האם בספק בריאה אנחנו מחמירים או לא? אתם יודעים, זה מאוד קריטי. למשל אותו בחור ששאל אותי. יש דברים שמדקים בבית בצורה מסוימת, אחרי בישול, האם לפעמים אני יכול להקל, אולי זה כבר לא בריאה, אולי זה יתפרק בבישול. אז לכאורה, היה מקום להקל בספק בריאה, כי זה ספק דרבנן, כך כתוב באיסור ויתר. התז מסביר בצורה אחרת. כך נראה... בעצם התז מסביר ככה. התז גם כן מסביר ככה, התז מביא את האיסור ויתר, התז בתחילת סימן כזה. אבל יכול להיות שאפשר להסביר בדרך אחרת. למה אנחנו מחמירים בבריאה? מחמירים בבריאה כי זה דבר חשוב. ויכול להיות שדבר שהוא בספק לא נחשב חשוב. הוא לא מוגדר כחשוב. בכל אופן, תולעת או נמלה שחסר לה משהו, בטלה בתערובת. למה? בטלה. כי חסר לה חלק. עכשיו, כשחסר חלק קטן, יש מחלוקת ויש ספק אם זה נקרא בריאה או לא נקרא בריאה. הר"ן מסתפק בזקונים דווקא נקבע. אבל, כמו שראינו עכשיו, ספק בריאה כבר יכול להתיר. ולכן, במקרה שלנו, אם חסר אפילו משהו קטן, אנחנו נגיד, גם אם לא בטוח שזה לא בריאה, זה לפחות ספק בריאה, ולכן במקרה כזה אנחנו נתיר, או בגלל שזה ספק לרבנן, או בגלל שזה לא חשוב, כמו שהסברתי. לא יודע, נכתוב, אולי נכתוב את זה, אנחנו נתקל בזה, כל הדברים האלה, תהיה להם משמעות בהמשך. להלכה למעשה צריך עוד לדון בזה, אנחנו לא סגרנו את הפינה הזאת לגמרי, אבל אני כותב אותה כאן, ספק בריאה, ו... את הערובת, מותר. ראינו שני הסברים, דבר אחד, זהו ספק דרבנן, ראינו מקודם שאת הרובת זה דרבנן, ואמרנו שהדרך הזאת היא הדרך של איסור ויתר הארוך ושל התז, או אמרנו בעוד דרך, דבר שהוא מספק, איננו חשוב. בנייה לא בטלה, רק בגלל חשיבותה. אלה שני ההסברים שאמרנו עכשיו. טוב, בסוגריים, לכן תולה שחסרה אפילו כלשהו בטלה בתערובת, למרות שיש ספק שאולי היא עדיין נחשבת כבריאה, גם ספק בטל בתערובת.
הרב?
כן.
השח כותב שאפילו נתרסק, לכאורה, גם, כאילו, שזה צריך להיות ממש שלם, אפילו אם זה רק להתרסק, אז אפילו לא חסר כלשהו.
כן, אבל נתרסק זה אולי קל וחומר. נתרסק זה אולי קל וחומר, כי נתרסק זה ממש, לא בריאה, תמיד לא חסר, אבל הוא חטוף.
נתרסק, זה לא הכוונה קצת נימח?
לא, לא, נתרסק. הוא ממש מרוסק, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם.
אז הרב?
כן.
באלף זה כאילו ספק ספק עד לאורייתא?
מתי, באיזה מקרה?
כאילו מה שכתבת בסוגריים זה על אלף? מה, איך זה מגיע לדרבנן, כאילו, ספק דרבנן?
כי זה בתערובת.
בתערובת.
תערובת זה דרבנן, כמו שראינו בשקופית הקודמת. בשקופית הקודמת ראינו שבריאה בתערובת זה רק איסור דרבנן. נצבע לך איזה.
ואז ספק אם יש בריאה שם, בתערובת.
נכון. אז בריאה בתערובת זה דרבנן, וכאן מדובר על ספק בריאה בתערובת. אז כיוון שמדובר על תערובת, בטח זה יתבע לי את הכל עכשיו, לא רציתי, אם כבר הוא צובע את הכל, שיצבע אותו בצהוב כזה, אז זה מתאים. עכשיו זה יותר מסודר, נכון? בריאה לא בתערובת, כן. זה כתום, בריאה בתערובת זה צהוב, וכאן זה ספק בריאה בתערובת, שזה רק ברבנן, ולכן הדבר הזה מותר.
הרב, אפשר הגדרה לתערובת פה? כאילו, בתוך שק של גרעינים זה נקרא תערובת? מה זה הגדרה?
שאלה שלך זה אחת מהשאלות הכי חשובות שיש, והכי קשות שיש. וזה אחד הוויכוחים הגדולים בהמון דברים היום. מה נקרא תערובת? יש לך סלט מסוים על השולחן. לחפש תולעים שם זה עבודת נמלים. האם זה נקרא תערובת או לא נקרא תערובת? איזה רמה תרחה? אתה יכול היום יום לקחת במעבדה ולהפריד הרבה מאוד דברים. ומה נקרא בדיוק תערובת ומה לא, זה ממש שאלה מצוינת. ממש שאלה מצוינת. אני רוצה להגיד עוד דבר אחרון, ובזה אנחנו נסיים את ההקדמה שלנו, ושוב הבא אנחנו כבר נעסוק בהגדרת בריאה וכו'. בריאה ואיסור דרבנן. כלומר, אם יש לי איסור דרבנן שהוא בריאה, אין הרבה כאלה. יש גיד אנשה, שיש גיד חיצוני ויש גיד פנימי, ובשולחן ערוך, בסימן סמכי, בסעיף ח' מבואר שהגיד הפנימי אסור מהתורה, והגיד החיצוני אסור מדרבנן. זה למשל דוגמה. אז הפרי מגדים אומר, אולי בריאה ואיסור דרבנן בטלה. כי שאולי בריאה ואיסור דרבנן בטלה, כי אין בה מלכות. אתה אוכל אותה לבד, הרי בריאה כל העניין, כשבריאה שיש איזה מלכות, אז לכן זה גם לא יבטל בתאורת, כאן אין בריאה, כי זה רק מדרבנן. אבל לכאורה הדבר הזה תלוי בטעמים שראינו קודם. אם אנחנו ניקח את תוספות, שמה שקובע זה דבר שמפורש בתורה, אז אפשר להגיד, זה מפורש בתורה, וחכמים אולי הרחיבו את זה, גם את התערובת, אז יכול להיות שחכמים יקחו רק דבר, שיש עליו חיוב מלכות, שהוא מפורש בתורה, על זה חכמים אמרו שגם את התערובת זה יעשו. ולכן, אם הכל מדרבנן, זה יהיה מותר, כמו שאומר הפרי מגדים. לעומת זאת, אם נגיד שגדר בריאה זה חשיבות, אז יכול להיות שחכמים למדו מהתורה את העיקרון. העיקרון של חשיבות הוא שכל בריאה זה דבר, כל בריאה שלמה זה נחשב חשוב. ואז יכול להיות שהם יישרו את זה בכל הדברים, גם בדבריהם, שכל בריאה חשובה לא בטלה, ולכן גם אם כל הדין הזה הוא דרבנן, זה לא יתבטל בתערובת. או אם אנחנו... נסביר את זה אחרת, טוב, לא נסביר אחרת, אני חושב שזה מספיק להקשר שלנו, ולהלכה, הפוסקים החמירו בדבר הזה, קראתי ופלאתי גם פה מגנים, שיש דין בריאה גם בדרבנן. מוריי ורבותיי, אנחנו ראינו את היסוד, את הבסיס. ראינו היום שדין בריאה בעיקרון, כשאתה מוכל אותה לפני עצמו, זה דאורייתא, וראינו בעקבות הסוגיות שיש שני הסברים למה זה דאורייתא, או בגלל שזה חשוב, לפי רש"י, או לפי תוספות, בגלל שזה מפורש בתורה. ראינו שכאשר מדובר על תערובת, גם כן יש איסור, כמו שמפורש במשנה וכו' נמצא בכבר, אבל שיש הבדל, בריאה בתערובת זה איסור, בריאה לא בתערובת זה איסור תורה, בריאה בתערובת זה איסור דרבנן. ובהקשר הזה ניסינו לברר למה בכלל חז"ל אסור בתערובת, ואז אמרנו, כנראה משום חשיבות הבריאה, אבל אולי בגלל שזה נאסר במלכות, אז זה יאסר גם בתערובת, אבל כנראה משום חשיבות הבריאה, ואמרנו שלכן ספק בריאה זה צריך להיות מותר, או בגלל שזה ספק ברבנן, או בגלל שדבר שהוא בספק הוא לא חשוב, ואמרנו בסוף שצריך כמובן לברר ההגדרות, מה נקרא תערובת ומה לא נקרא תערובת, ואת הדברים האלה אנחנו עוד נגדיר בהמשך בעזרת השם. אז אנחנו ראינו את היסודות, אני אתן לכם עוד מקורות בעזרת השם כדי להמשיך ולראות את שער... כן. כן. מישהו שאל משהו? לא שאל, אז אני רק אגיד, יש לנו כאן להגדיר בהמשך צריך להבין מה זה בריאה, להגדיר בריאה, ויש לנו עוד הרבה נקודות בתוך בריאה שאנחנו נצטרך להבין.
הרב, אנחנו ראינו בגמרא בחוי.
כן. לא שומע. ראינו בגמרא בחוי. טוב, עד שתפתח את הצלחה אני אגיד שלום לכולם. הצלחת, הנה, עכשיו הצלחת. ישראל, ישראל יהודה, הצלחת עכשיו. טוב, אנחנו נגיד שלום.
ראינו שם בקוף ב' שכאילו היה...
אתה ניתק כל הזמן, אני לא יודע למה. עד שהם יפתחו או לא יפתחו, אנחנו נגיד שלום לכולם. מנחם רוזנטל. שלום לך.